עד כאן הגענו אתמול, כשדיברנו בסדר על זה שההערה והשם זה היינו אך, לבורא קדושים משתבח שמך לעד מלכנו, שנזכור כל הזמן את המגמה שלנו, אנחנו בסוף הפסקה הזאת, שזה עוצה כפרק לפני עצמו, יגיע תניה לנקודה שממנה הוא פותח כל הזמן, אנחנו רוצים להבין את המושג עליות העולמות. נכון? הארי הקדוש קבע מושג ששבת זה זמן עליות העולמות. ואנחנו רוצים להבין בכלל את מושג העלייה. כי מבחינתנו המושג הזה הוא בלתי ניתן להבנה. מפני שעלייה היא אצלנו עלייה פיזית, עלייה רוחנית. ואנחנו לא מבינים את המושג עליית העולמות מפני שאנחנו מנסים לקלוט אותו דרך המושג של הנשמות. הנשמה ירדה לעולם הזה, ירידה לצורך עלייה. עלייה. אבל לאן היא יכולה לעלות? הרי הנשמה ירדה לעולם הזה, והיא באה מהמחשבה. נשמות ישראל עלו במחשבה. נכון? כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, בוקר טוב, בוקר טוב, עולם בוקר טוב. יש שם דפים שיהיה לכולם עכשיו. פשוט בלי זה אי אפשר. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז עלו נשמות ישראל במחשבה. והסברנו בהרחבה הרבה כבר שכל הברואים נבראו בדיבור, נכון? בגופים. מה שנברא בדיבור, אז כשם שהוא נברא בדיבור, עת לדבר, כך הוא גם עת לחשוב, כך הוא גם יסתיים. גם המלאכים, גם כל צבאם, גם הכל. אבל נשמות ישראל עלו במחשבה, וזה השכל והמחשבה הם טרין רעים דלא מתפרשים, אז אין להם חידלון, אין להם הפסקה. אז לאן הוא? אז לאן יותר יכולים לעלות? כלומר, הנשמה ירדה מאיפה? מהמחשבה שלפני הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, לצורך עלייה לאן? מה יכול להיות יותר ממה שהיא ירדה? בצורך ניסיון להסביר את זה, התחיל התניה כבר בהרחבה בכמה חלקים להסביר לנו מה הבלתי ניתן לנשמה גם כן. ואז הוא אמר שהנשמה בשונה מהמלאכים היא הקדושים של כל יום יהללו חסדה. המלאכים שהם גוף למרות הרוחניות שלהם, גביעתו כתרשיש, כל מלאך הוא כזה גוף גדול, אש ורוח ושרתיו אש יועד. אז המלאכים, הם יש להם פרק שירה בבוקר, מלאך של בוקר לא יכול בערב, מלאך של מים לא יכול להיות מלאך של אש, וככה. אבל קדושים של כל יום, זאת אומרת נשמות ישראל שעלו במחשבה, והם ממילא שייכים לנצח ולא לבריאת ה... דיבור, הם יעללו חסלע. אבל גם הם לא מעללים אלא את שמך. בסדר? בורא קדושים ישתבח שמך לעד. למה הם מעללים רק את שמך? אז בכל הפרק האחרון שלמדנו אתמול וגם שלשום, אמר לנו התניה שאנחנו יכולים להבין אף פעם לא את העצמות. אף פעם לא נוכל להבין במשל שלנו את השמש, אלא רק את האור. וכשהוא הסביר לנו את המושג אור, הוא אמר לנו מה זה אור אינסוף. זה לא שאני דרך האור בעצם מתחבר רק לאינסוף, זה גם. אבל אור אינסוף פירושו שלאינסוף זה רק אור. כלומר, זה רק יכול להיות אור, זה לא יכול להיות יותר מאור, זה הערה. זה לא העצמות, זה לא השמש עצמה. מה המשמעות של אור והוא לא שמש? אם כל התריסים בעולם מוגפים, כמו שאמר התניה, גם אז יש שמש. מה עושה פה את האור? זה שהתריס נפתח? אז האור שמגיע אליי לא משפיע בכלל על השמש. אני לא אגיד שהשמש עובדת קשה יותר או קשה פחות ברמת התריסים המוגפים. יש פחות השפעה של השמש מפני שיש להיום להעיר מיליון בתים פתוחים. או יותר יבשות. או יותר ארצות. האור והשמש אין בכלל השפעה, זה לא השפעה, זה לא שפע, זוכרים את המושג, אלא אור. כמו זה המושג שם, ובזה הוא העריך נפלא בדברים שראינו אתמול, אל תקראי שמות אלא שמות, ובעצם שם ושמות זה היינו אך, כי השם פירושו משהו נפרד מהמהות. השם זה לא הנשמה עצמה. ראובן, בדוגמה שהוא הביא, זה לא הנשמה, אלא זה ההמשכה של הנשמה בגוף. בסדר? אז הנשמה עומדת בפני עצמה, ומה יכולים הקדושים לשבח? רק את, נו, רק את שמחה. אז זאת המגבלה כביכול, חבר בטח, אז מה כביכול המגבלה של נשמות ישראל שהן נקראות קדושים? בכל בחינותיהם, בכל מדרגותיהם, שהם יכולים לשבח תמיד רק את שמחה. על פי זה הוא אומר, אפשר להבין גם את המושג בורא קדושים, וכאן בפרק שלפנינו הוא נכנס לשלב נוסף, אחרון בהסברה של המגבלה של הנשמות. אנחנו מבינים את המתמטיקה פה. כשנגמור להבין את מגבלת הנשמות, נוכל יותר לפתוח את הערוץ להבין אז לאן אפשר לעלות. בסדר? כלומר, העלייה היא לא למקום של המלאכים, כי זה מלמטה למעלה. נשמות ישראל זה למעלה מעלה מן המלאכים, כי המלאכים זה עולם הדיבור. זה למעלה מעלה מן הברואים, כי זה נסח, זה המחשבה. זה ויפח באפיו נשמעת חיים. אז זה יורד הנה כדי לעלות לאן? אם כן, המינוס של הנשמות זה שהן יכולות לשבח רק את שמך. נסיים את הסברת המינוס הזה, המילה מינוס היא לא יפה, אבל נסיים את הסברת המגבלה הזאת של לשבח רק את שמך, ואז נוכל להגיע לשלב של להתחיל להבין אז על איזו עלייה מדובר. ולכן אמר בורא קדושים. הסבר מאוד יפה ועמוק. ולכן אמר בורא קדושים. תניה לא מפספס מילה אחת. ראינו את אתה קדוש ושמך קדוש. דיברנו שגם שמו נשגב אתמול, שנשגב גם שמו לבדו ולא רק הוא. שכל מה שאנחנו מדברים על בריאת העולם זה מצד שמו, זוכרים? ולא מצד עצמותו. אם זה היה מצד עצמותו היינו נשרפים. אלא זה שמו, ולא רק שמו, אלא זיו שמו. זוכרים? יעללו את שם השם, לא יעללו את השם, יעללו את שם השם. למה? כי נשגב מעל הנאצלים, מעל הכל, שמו לבדו. כלומר, לא רק הוא לבדו, אין עוד מלבדו, אלא גם שמו לבדו. הודו, זוכרים את הפסוק? הודו של שמו, בדיוק. הודו של השם, זה נקרא נהנים מזיו השכינה. הודו על ארץ ושמיים. כלומר, מה שאני פוגש פה בארץ ושמיים, זה את ההוד, בסדר? שווה זיו, של שמו, שזה ירד, 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 בסדר? על פי זה מובן הוא אומר, למה כתוב בורא קדושים ישתבח שמך לעד? ולכן אמר, יש חשי, שישמע, ולכן אמר בורא קדושים, שהם בחינת בריאה מאין ליש. אגב, פרשת בראשית ברא, יש כאן עכשיו דבר מאוד יסודי ונפלא שאנחנו מדברים עליו קצת, אבל עכשיו זה בירורי מושגים. אמרתי לכם כבר, כיוון שהמאמר הזה הוא מאמר שבו הוא רוצה להגיע למשהו, הוא עובר המון מושגי יסוד. עוד מעט הוא ידבר על ממלא כל אלמין שהוא, וסובב כל אלמין, הוא יגדיר אותם, הוא ילך לאט לאט. ולכן אמר בורא קדושים שהם בחינת בריאה מאין ליש. הם הקדושים בחינת בריאה מאין ליש. אמרנו יותר מפעם שהמושג בורא, מסביר הרמב"ן בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים, האדם לא בורא, האדם יוצר, האדם עושה. אז מה זה בריאה? בריאה זה לעשות יש מאין. אנחנו מדברים הרבה פעמים שלעשות יש מאין זה לתת ליש תחושה שהוא יש בפני עצמו. אבל עכשיו פותח את זה התניא מההתחלה. ודברים מאוד יסודיים. ולכן אמר בורא קדושים שהם בחינת בריאה מאין ליש. כי הנה כתיב, והחוכמה מאין תימצא. פסוק באיוב. הפירוש הפשוט הוא והחוכמה מאין תימצא, סימן שאלה. מאין תימצא החוכמה. אבל הפירוש שהזוהר מבין בפסוק, והחוכמה מהעין תימצא, סימן קריאה. מאין. פירוש. כי התהוות החוכמה, דברים פשוטים, יסודיים ביותר, לא פשוטים, אבל יסודיים, ואנחנו מכירים אותם מהרבה כיוונים כבר, לכן אנחנו יכולים להבין אותם טוב. בעזרת השם. כי התהוות החוכמה, שהוא ראשית ההשתלשלות מאין סוף ברוך הוא, התהוות החוכמה, ההתהוות של החוכמה, אינו כמו השתלשלות שמהחוכמה למטה. שהוא דרך אילה ועלול. עוד רגע נגיע למשל, אבל לפני המשל משפט אחד, ואז הדברים יובררו יותר. אגב, על פי הדברים הללו בהמשך הפרק הקצר הזה, יכתוב התניה, עכשיו נבין את בראשית ברא אלוקים. חז"ל אומרים, בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה מאמרות, הכוונה היא שכתוב בפרשת הבריאה 10 פעמים, לכאורה, ויומר. ויומר אלוקים יהי אור, ויומר אלוקים יהי רקיע, ויומר אלוקים יהי מאורות. אבל אומרים חז"ל, מי שמסתכל בפנים מוצא שכתוב רק 9 פעמים. עונים חז"ל, 9 פעמים נאמר ויומר, ובראשית נמי מאמר. גם המילה בראשית זה מאמר. זה דבר שצריך לתפוס אותו, להבין אותו לאט לאט. קודם כל, מה נברא בבראשית? הרי לכאורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה את הכל. הכל הזה הופיע בצורה תוהו ובוהו, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז אין כאן מאמר במובן של הוצאת דיבור מסודר שעכשיו יוצא משהו מסוים. מה עושה דיבור? מהי אמירה? אמירה היא לא תוהו ובוהו. אמירה היא לא יסוד. אמירה היא אמירה. תאמר מה אתה רוצה. יהי אור, יהי רקיע. ובכלל, למה התכוונו חז"ל בראשית נמי מאמר? אם זה מאמר, למה זה לא כתוב בתור ביומר? בהמשך אותה משנה מפורסמת כתוב, ומה טעם? ומה תלמוד לומר? בשביל מה ברא השם את העולם בעשרה מאמרות? והלא במאמר אחד יכול להיברות? ככה שואלת המשנה במסכת אבות. הרי בפשטות, כך אנחנו מבינים את הפשט הפשוט. ולא במאמר אחד יכול להיברות, הקודש ברוך הוא צריך עשרה מאמרות. יכול לברוא הכל במאמר אחד, שמה הוא צריך עשרה מאמרות. אלא תשובת חז"ל במשנה, ליתן שכר טוב לצדיקים, המקיימים עולם שנברא בעשרה מאמרות, ולפרע מן הרשעים המאבדים עולם שנברא בעשרה מאמרות. הפשט הפשוט, הצדיקים מקיימים את העולם שהקדוש ברוך הוא, התוח מרכאות, פרח עליו בעשרה מאמרות. נו, אז הקדוש ברוך הוא נותן עשרה פרסים. אבל הרשעים מאבדים לא סתם עולם שנברא במאמר אחד, אלא בעשרה מאמרות. אתם יודעים שהפשט לא מובן. עשרה מאמרות, מאמר אחד, אבל לא 92 מאמרות. מה בכלל המושג הזה והלא במאמר אחד יכול להיברות? לכאורה המשמעות והלא במאמר אחד יכול להיברות, זה לא נברא במאמר אחד, אלא בעשרה. ומה זה ליתן שכר? מה? ושוב לשאלה הבסיסית, מה זה בראשית נמי מאמר? א', מה נברא במאמר הזה? ב', אם זה מאמר, אז למה זה לא מאמר? מאמר זה ביומר. אני צודק בשאלות, פשוטות. כל זה אני שם בצד. על פי הדברים הבאים של האדמור הזקן, ההסברה של המושג בריאה, ישתך לנו אור מופלא על המושג הזה של בראשית נמי מאמר. של 10 מאמרות במאמר אחד. נגיע לזה בהמשך. אבל נתחיל עכשיו את המושג בריאה מתחילתו. אם כן, אומרים לנו רבותינו, הרמב"ן מפתח את זה בפסוק הראשון על התורה, שבריאה בשונה מיצירה ועשייה, זה יש מאין. את הרקיע ביום השני אלוקים עשה. נכון? את הרקיע אלוקים עשה. מה פירוש הוא עשה? הוא לקח את החומר הגולמי של כל העולם שנברא בעצם ביום הראשון. כך מתאר רש"י. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. אתמול למדנו את הפסוק הזה בבראשית. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. פרש רש"י, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם ביום עשות. סימן שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא כבר הכל ביום הראשון. וזה הפירוש בראשית ברא אלוהים נו את השמיים ואת הארץ. והכל הזה הוא עדיין בהתהוות. הוא מהווה הכל כבר ביום הראשון. זה עדיין תוהו ובוהו ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ועכשיו הוא מתחיל להוציא את הכל על פי המאמרים הבאים. ויאמר אלוקים יהי רקיע. איך יהי רקיע? הרי כבר בראשית ברא אלוקים נו את השמיים. והרקיע נקרא שמיים. אז מה הפירוש יהי רקיע? אמר רש"י, אמרתי לכם כבר. ביום הראשון הוא בראנו את הכל. והוא הופיע דבר דבר מהיום השני, או בעצם מי יהי אור. בסדר?
רקיע בסדר, איך חיות?
איך חיות? תוצא הארץ, נפש חיה. רש"י אומר את זה על המושג חיות. רש"י אומר, מה פירוש תוצא הארץ? תוצא זה סגנון של בריאה? יש ויעש, יש תברא, יש תעשה, אבל מה זה תוצא הארץ? אומר רש"י, הנה אמרתי לך, המושג של החיות כבר הונח בבריאה של בראשית ברא כבר בתוך האפר. וביום השישי נצטוותה האדמה להוציא. בסדר? אותו דבר תדשי הארץ. לכן אין עוד פעם תברא. בסדר? רק באדם יש את המושג של ויברא כי זה נפיחה של נשמת חיים. עכשיו אנחנו מדברים על התהוות והשתלשלות. אבל נלך לאט לאט. עכשיו אנחנו מדברים על ההתהוות, בשונה מההשתלשלות. אבל כדי שכולם יהיו במושגים, נלך עם זה לאט. כאן הוא מתחיל את זה עכשיו. הוא מסביר כך. כי הנה כתיב, והחוכמה מאין תימצא. פירוש. כי התהוות החוכמה, זה אליו הנקודה שהולך. שהוא, שמו את הביטוי, זה מושג מאוד חשוב. התהוות החוכמה, שהוא ראשית ההשתלשלות, מאין סוף, ברוך הוא, אינו כמו השתלשלות, שמהחוכמה למטה. על הלוח הדמיוני שלנו יש עכשיו שני מושגים, התהוות והשתלשלות. ואנחנו צריכים להסביר את הסימית הזאת. כשאנחנו מדברים על העולמות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על עולם האצילות. נכון? שהוא העולם שלמעלה מכל הבריאה. העולם הזה הכל נאצלים. עוד לא בריאה, אלא הכל נאצל. ומעולם האצילות מתחיל הקדוש ברוך הוא להאציל ומשם לברוא את העולם הנה. בכל דבר בעולם, כדי לתפוס אותו, אנחנו תופסים אותו בצורה של השתלשלות. תעזבו עכשיו את הסוגיה הזאת. הסבר פשוט כללי. כל דבר בעולם, אנחנו תופסים אותו על ידי הבנה של השתלשלות. התניא עצמו מסביר את זה במשל מאוד פשוט. וכמשל, כמשל באדם. נמשיך את הקריאה. שיש בו שכל, ומידות, ומחשבה, ודיבור, ומעשה. זה הראשי תיבות. שמשתלשלים זה מזה. בעולם הקבלי קוראים לזה עילה ועלול. מה פירוש משתלשלים זה מזה? עכשיו אורי הביא תה. אז זה מעשה. יכול להיות שלמעשה הזה קדם דיבור. שהוא ביקש תה. או אורי אמר, הוא רוצה להביא. לדיבור קדמה מחשבה. עכשיו, בעצם, המעשה נמצא כבר בבסיס שלו, בדיבור שלפניו. והבסיס של הדיבור נמצא כבר במחשבה. והמחשבה והדיבור והמעשה הם רק המדיות שדרכם התה בא לידי ביטוי. אבל בעצם, למחשבה, דיבור ומעשה קדמו החוכמה, הבינה, הדעת, החסד, הגבורה, בסדר? מה שאנחנו נוהגים לקרוא עשר הספירות. זה יהיה נכון לומר שלקוס תה הזאת היא עלול, כלומר היא התוצאה של העילה שקדמה לה. והעילה שקדמה למעשה הזה זה הדיבור והמחשבה והגבורה והחסד והבינה והדעת. כלומר, כשהוא יעשה את התה, הוא בעצם משתמש בכל. עברית אחרת, זה תהליך. אבל אני רוצה להבין טוב את מושג התהליך רק בנקודה אחת כאן. עילה ועלול אומר שבעילה כבר יש את הבסיס לעלול.
על כל צורותיו.
העלול הוא לא יש מאין. העלול בא מהעילה שכבר יש בה את כל היסודות. זה יש מי יש. לכן הם עוללים. לכן תינוק הוא עולל, כי שם זה הכי חזק. יש לו הכל. ושם העילה הזאת עוד לא באה לידי ביטוי בתור עלול. לאט לאט העילה יוצאת לעוד עלול ועוד עלול ועוד עלול. השתלשלות אומרת שכל מה שיש פה נמצא בעצם ביסודו במה שהוא קודם. זה השתלשלות. בעצם אני אומר שבעולם הזה אני לא מהווה כלום. זה מה שאני אומר עכשיו בסיפור על התה. אני מגלה. אני מחדש. אני לא מהווה. מהווה? עוד רגע. זה בורא. שנייה. אני לא מהווה כלום. אני מחדש דברים בעולם שהיו ספונים, שנמצאים בעילה הקודמת להם. הכל יש מי יש.
אני לא כמו התוצא?
אני התוצא. אני התוצא. נכון מאוד. אני התוצא והתוצא. זאת הסיבה, דרך אגב, שהנגר יכול לבנות את השולחן הזה, ואחרי שהוא בונה את השולחן הזה, הנגר יכול ללכת, והשולחן יישאר. כי הנגר לא ברא שולחן. הוא שלשל את השולחן מהעץ. כלומר, השולחן כבר היה. רק היש התפתח לעלול נוסף. מי שמהווה מיש לעין זה הבריאה עצמה. ראשית ההתהוות היא מעין ליש. צריך להבין את זה, זו נקודה עצומה. ראשית ההתהוות אומרת שאין יש לפניכם. מעין ליש. רק מה לא טוב, אין בעד. מסוים. בסדר גמור. יפה מאוד. עוד מעט תראה שזה יהיה ההבדל בין בראשית לבין כל שאר השלבים בבריאה. נגיע לזה עוד רגע. ראשית ההתהוות, עכשיו באה הנקודה הגדולה, לא עוברת בהשתלשלות. כל מושג התהליכיות וההשתלשלות הוא בעצם מבחינת המתבונן ומבחינת האדם. אדם רוצה לדעת מה המקור, ומהמקור מה המקור, ומהמקור מה המקור. בספירות הראשית נקרא חוכמה. בעולם הספירות הראשית נקרא חוכמה. חוכמה להזכירנו, ולמי שלא מכירים, נגיד עכשיו, זה יסוד גדול גדול, זה לא מה שאנחנו קוראים היום, אני חכם לדעת איך פועל מיקרופון. זה תבונה, זאת בינה, זה אולי כבר ידיעה. החוכמה שקיימת בתינוק גם כן, היא הביטול אל החסד שנותן את החוכמה הזאת. אני כלום. זה מין חסד כזה. זה לא בינה. אתם מבינים שבינה זה כבר השתלשלות. בינה זה להבין, בסדר? דבר מתוך דבר. דעת זה כבר לקשר משהו למשהו. והחוכמה, מאין תימצא? החוכמה זה משהו אינסופי, סייעתא דשמיא, שאין לי שום יכולת לנתח את זה בעילה ועלול. אבל יותר מזה, החוכמה גם לא כפופה לתהליכים של השתלשלות. החוכמה האלוקית לא כפופה לתהליכי ההשתלשלות. כלומר, השם בחוכמה, אומר הפסוק במשלי, יסד ארץ. ארץ נקרא בספרות הקבלית מלכות. ארץ זה ההופעה פה. הארץ, האדמה. לכאורה היה צריך להיות, השם בחוכמה העביר לבינה. ואז הוא התבונן והכניס לתודעה. ואז הוא הפעיל את החסד האלוקי ואת הגבורה האלוקית. ואת התפארת ואת ההוד, ואז הוא חשב איך להביא את זה הנה, ואז הוא דיבר, ואז הוא עשה. ומה זה השם בחוכמה יסד ארץ? מי בינה רעיון ההשתלשלות נכון? חוכמה זה מעל האמירות, מעל המאמרות, מעל הדיבורים. זה הראשית. יונתן בן עוזיאל מתרגם את המילה בראשית ברא אלוקים בחוכמתה. אתם יודעים מה הפירוש בחוכמתה? בחוכמה? אתם יודעים מה הפירוש בחוכמה? זהו המאמר של החוכמה. האדמור האמצעי אומר, לכן לא כתוב שם ויומר. זה לא אמירה בכלל. זה בראשית. זה ההתהוות של הכל. זה לא בא משום עילה. זה יש מאין. והחוכמה מאין תימצא. בעולם המוסרי צריך להמשיך את זה. אתה באמת רוצה להגיע לחוכמה האלוקית? תתחיל להיות עין. כי בהשתלשלות תמיד תגיע לעוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. יהיה רגע שבו תצטרך לקלוט שבעצם, בעצם, 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 בסוף הכל יש מאין. הכל. אז יש לנו ראשית ההתהוות. בסדר? זה המושג ראשית חוכמה. יראת השם. למה? כי אתה רוצה לפגוש את הראשית, את החוכמה, זה רק יראת השם. אין לך אפשרות אחר. בינה? השם בחוכמה, אנחנו בהמשך המאמר מגלה דבר מדהים, שהחוכמה שהיא מעל כל המאמרים, שהיא לא קשורה להשתלשלות, בסוף הסיפור עוד מגלה, הדרך לגלות אותה היא דווקא דרך הגוף. היא דווקא דרך הארץ. גוף, הארץ, המציאות. עוד נגלה בסוף מה פירוש תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. נגיע לזה בהמשך, שזה צריך גוף. אתם יכולים שהנשמה עוברת כאן תהליך שקוראים לו איך? איך? ירידה לצורך עלייה. כל מה שאנחנו פוגשים בעולם, גם נשמות הקדושים בגן עדן, כל מה שאנחנו פוגשים בעולם, אנחנו פוגשים בהבנות של השתלשלות. זה המושג השתבח שמך. יעללו חסלה. אני מהלל עוד הבנה. עוד הבנה. עוד מחיצה ירדה. אנחנו אומרים בתפילה, מה רבו מעשיך השם כולם, נו? בחוכמה. בחוכמה? עשית. אומר הזוהר היה צריך להיות כתוב, כולם בחוכמה, תכננת. כולם בחוכמה, חשבת. אבל השם בחוכמה יסד ארץ. כי אין השתלשלות בחוכמה. זה ראשית ההתהוות. עוד מעט ננסה לנתח את המושג, והלא במאמר אחד יכול להיברות. אתם יודעים, לפי התניא המושג והלא במאמר אחד יכול להיברות ידבר על בראשית, כמובן. זה יהיה החידוש הראשון שלו. המאמר שלו כתוב בו ויומר. והלא במאמר אחד יכול להיברות, לפי התניא יהיה פירושו לא, והוא לא נברא במאמר אחד אלא בעשרה. אלא והלא במאמר אחד יכול להיברות יהיה פירושו, והלא במאמר אחד יכול להיברות, בלי לעשות השתלשלות.
חס ושלום.
או, כי אז אי אפשר היה ליתן שכר טוב לצדיקים ולהיפרע מהרשם.
ואז זה היה כמו ערבה.
יפה מאוד, בדיוק, כי זה ישיר ואין תהליך. אין התבוששו פילי פלאות. אז הלא במאמר אחד יכול להיברות, זה משהו מדהים, ההסבר. והלא במאמר אחד יכול להיברות, עוד מעט יהיה פירושו. והלא במאמר אחד יכול להיברות, כפי שנברא הכל במאמר אחד. ובזה לעצור. מבינים איך התניה קורא את המשנה? אף פעם לא הבנתי שאפשר לקרוא כך. והלא במאמר אחד יכול להיברות, ובזה לעמוד. אני הוא יכול במאמר אחד, ישר לעשות תוצאי הארץ. כי כולם בחוכמה, נו, עשית. כי השם בחוכמה, יסד ארץ. בעולם הקבלי זה נקרא אבא יסד ברטה. אבא יסד ברטה זה חוכמה ואבא. אמא זה בינה. אבא יסד ברטה, מלכות. את הבת. בלי אמא. בלי הבינה. בלי אמא. בלי השתלשלות. בלי רחם. בלי הולדה של אילה עלול, אילה עלול, אילה עלול. אתם יודעים מה רוצים לעשות במצרים? בוא אל פרעו כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר, מי זוכר את המילה? התעללתי במצרים. שואל רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן שקבור פה. שואל רבנו בחיי, זה באמת יפה? התעללתי במצרים? ככה? זה הפאר שלך? פאר חי העולמי? התעללתי במצרים? כל הכבוד? אומר רבנו בחיי, אתם לא מבינים עברית. למען תספר באוזני בנך ובן בנך, במצרים היה מישהו שאמר אין עילת העילות, אין סיבת כל הסיבות. אני היאור והיאור לי ואני עשיתיני, אני התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. לכן הוא הכניס את כל העולם למיצרים של מצרים. אבל אתה תצטרך לספר באוזני בנך, ואתה תזכה גם לספר באוזני בן בנך, העלול של העלול שלך, את אשר התעללתי, יודעים מה זה התעללתי והתפעל? נעשיתי מחדש העילה של כל העילות. רבינו ברכי, תלמיד הרמב"ן. התעללתי במצרים. משה רבינו, התורה תפקידה להחזיר את ההשתלשלות להבנת עילה ועלול. פתח אליהו זכור לטוב, אלתו עילת העילות וסיבת הסיבות. אבל מעל כל ההשתלשלות יש את ראשית ההתהוות. וראשית ההתהוות היא מעל השתלשלות. ואלו במאמר אחד יכול להיברות כפי שנברא, וישירות להופיע פה בתור תדשה ותוצא וחיה ועז ופרה, והעולם יהיה במאמר אחד. אבל אז איך אפשר יהיה להביא את משה אל פרעו ולדבר איתו על עילת העילות? אז איך אפשר יהיה להתמודד עם מי שרוצים להביא עולם שנברא בעשרה מאמרות לחיים מוסריים שיש בהם עשר דיברות? ולהתמודד עם עולם של אנשים שרוצים להביא עולם של עשרה מאמרות לאובדן שבגינו צריך להגיע לעשר מכות. זה העשר והעשר. אם במאמר אחד היה נברא ולא עוברים גם להשתלשלות, זה פשט עצום, אז כל ההתמודדות של העולם הזה, בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית, כל ההתמודדות שלנו, שכל היכולת לעמוד בה היא רק מהשתלשלות, הכל לא קיים. כי הכל היה רק בתורת נברא. זה המילה נברא. עוד רגע הוא יסביר את בורא קדושי. בסדר? עכשיו בוא נלך לאט. כמשל באדם, עכשיו הדברים אני חושב שיהיו הרבה יותר פשוטים בקריאה. אולי ממש מההתחלה, נקרא שוב מההתחלה כדי שכל ככה אותיות מחכימות. ולכן אמר בורא קדושים, הקדושים האלה, הנשמות של גן עדן שעלו במחשבה, גם הם בחינת בריאה. הם יש, מאין. הם כמובן לא מגיעה בעין עצמה, אי אפשר. אין. כי נכתיב, הוא מסביר את המושג, והחוכמה מאין תימצא, ועכשיו נקרא ברצף. פירוש. כי התהוות החוכמה, שהוא ראשית ההשתלשלות, זה הראשית שלנו כל הזמן, זה ראשית פרי אדמתך, שקין לא הביא. לעומת הבל שהביא את בכורות צונו. זוכרים? זה ראשית ביקורי אדמתך, שכשנביא נעשה את התיקון של כל העולם. זה ראשית דגנך ותירושך ויצריך. זה הראשית. פדיון בחור זה ראשית. לא לחינם הופיע בדורשי רשומות שבראשית זה ב, ב, יש שם איזה גימטריה עם פדיון, איך כתוב שם באותיות, זה ידוע. בראשית בין ראשון 30 יום תפדה, משהו שמופיע שם בראשונים. זה לא סתם גימטריה יפה, זה לא סתם אותיו. כל יסוד הראשית הוא היסוד של הבכורה והראשית והמלחמה על הבכורה. כל ספר בראשית, עד יציאת מצרים, זה מלחמת הבכורה.
לכן, יום אחד.
ולא יום ראשון, מצוין, פילי פלוס, כי זה הראשית, איזה יופי. כי הוא יחידו של עולם. פילי פלוין. ולכן אמר בורא קדושים שהם בחינת בריאה מאין ליש קינקטיב, והחוכמה מאין תימצא פירוש. כי התהוות החוכמה שהוא ראשית ההשתלשלות מאין סוף ברוך הוא, אינו כמו השתלשלות שמהחוכמה למטה. במילים פנימיות הכוונה היא התהוות החוכמה, כלומר מה שלמעלה מהאצילות. אינו כמו התהוות, כמו ראשית, כמו ההשתלשלות, דהיינו מהאצילות למטה. כשהקודש ברוך הוא מדבר איתנו, הוא מדבר איתנו מהאצילות. ואז אנחנו מדינים חוכמה, בינה, דעת. כמשל באדם שיש בו שכל ומידות ומחשבה ודיבור ומעשה שמשתלשלים זה מזה. הנה השכל עצמו נמשך ומתלבש במחשבה. זה לא המחשבה נפרדת מהשכל. וכן המחשבה בדיבור. וכן השכל והמידות. החסד מתלבש בפעולה הבאה. הגבורה הבסיסית שקיימת בך מתלבשת בה. וזהו הנקרא השתלשלות עילה ועילול. ועלול. שהוא בחינת יש מיש. ולא יש מאין. כי העילה עצמה, תשמעו את ההגדרה הנפלאה של התניא, כי העילה עצמה נתפסת ומתלבשת בעלול. כאילו, חלק מהעילה נמצא עכשיו בעלול. אם שואלים אותי, תגיד, איך עשית תאי? אז יגיד לי, איך עשיתי תאי? שכל, יש לי. הוא לא יגיד לי, תשמע, דרך הדיבור, מחשבה, היה קצת גבורה, כי צמצמתי לפי הקוס, השתמשתי בחסד, הוא יגיד לי, יש לי שכל. ואני כבר מבין את הרעיון של יש מי יש. הבנתי, בסדר. השכל הזה עובר המון 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 תהליכים, עד שהוא מגיע לתאי. אבל הכל נמצא כבר מלובש ונתפס בשכל. ובמידות. וכו'. כי העילה עצמה נתפסת ומתלבשת בעלול, וכך הוא עניין השתלשלות עילה ועלול, כמו שהמשל שדיברנו באדם, שבאצילות מהחוכמה ולמטה, מעולם האצילות, שעליו אנחנו מדברים, משם הקדוש ברוך הוא משלשל בעילה ועלול את העולם. בסדר? כמו שכתוב בזוהר בראשית, וכמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית, שכל ההתהוות נמשכו מהעלם לגילוי מבחינת חוכמה, שבתחילה היו כלולים יחד בבחינת חוכמה. ואם הרש"י אומר שכל הבריאה הייתה כולה ביחד בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כולם היו ביחד בבחינת חוכמה. והוא בחינת המאמר האחד שבו יכול להיברות. דהיינו שהוא הכולל לכל תשעה מאמרות. ממש פשט הכתובים, אין כאן דרשות. ממש פשט הכתובים, זה מה שרש"י אומר. אלה תולדות השמיים והארץ והיא ברעם, נו, איך רש"י מסביר? ביום עשות השם אלוקים, אומר רש"י, אמרתי לך שהכל נעשה ביום הראשון. כך אומר על הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ והיא ברעם ביום עשות. אתה רואה שהכל כבר נעשה? כלומר, מאמר הבראשית, עכשיו אתם מבינים למה את בראשית מתרגמים בחוכמה. פתאום הדברים של הפשט והפנים, הכל פתאום אחד. וכך הוא למטה גם כן. כשעלה ברצונו לברוא העולם, במחשבה אחת נבראו כל העולמות כדרך כלל. מה זה ויעש אלוקים את הרקיע? שואל רש"י, הרי כבר היה. אז הוא אומר, מה שהיה זה הכלל. ועכשיו עוברים הפרטים, תוצא, תדשה, ויעש. את המילה ויעש מסמיר רש"י, ויעש אלוקים את הרקיע, ראיתם את רש"י על ויעש אלוקים את הרקיע בבראשית? נצר, מסביר רש"י ויעש, העמידו על תקנו, תקנו על מכונו. הדוגמה שלו כמו, ועשתה את ציפורניה. אז מה פירוש של עשתה את ציפורניה? היא בורא ציפורניים? היה, הכלל קיים. עכשיו ההשתלשלות מתחילה. והוא מה שכתוב בראשית ברא ותרגם ירושלמי בחוכמתה. ונפרטו אחר כך בתשעה מאמרות, בששת ימים, וכו'. אבל התהוות החוכמה מאין סוף ברוך הוא, זה גבלת עכשיו, הוא יש מאין ממש. אתה מבין שזה אין ממש? לפחות אתה חושב שאתה מבין? כי אתה לא מבין אין. אתה מבין יש. אתה לא מבין בעולם אין. אתה פוגש רק יש. אם היית נפגש עם אין, היית נשרף, היית נבלע. אתה נפגש עם יש. אבל התהוות החוכמה מאין סוף ברוך הוא, הוא יש מאין ממש. להיות, כי אין סוף ברוך הוא, הוא למעלה מעלה אין קץ מבחינת ומדרגת חוכמה. ולכן כדי שיהיה התהוות בחינת חוכמה, זהו בריאה, יש, מאין. וזהו בורא קדושים.
זה החוכמה שלנו.
כן, יותר. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא חכם, זה דבר גדול מאוד. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא חכם, אנחנו לא מתכוונים עכשיו להגיד שהקדוש ברוך הוא חכם. הסברתי את זה טוב עם הידיים? זאת אומרת, כשאני אומר שאני חכם, אז אני אומר, אני אתמול לא ידעתי את X, עכשיו אני חכם. אני והחוכמה זה שני דברים אחרים.
גם זה לא חוכמה. כן, יכול להיות שזה דבוענות, יכול להיות משהו חדש.
כן, אבל גם, נניח שאני משתמש עכשיו במושג חוכמה. אני והחוכמה זה שני דברים אחרים. נכון. אני והחוכמה זה שני דברים. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא חכם, אני מתכוון להגיד שהוא והחוכמה אחד. כשאני אומר שאני יודע, מה אני אומר? אני, יש מידע ויש חוט בין המידע לביני. זה שלושה מושגים. קוראים להם ברמב״ם בלחת, בתחילת הלכות יסודי התורה, היודע, המדע והידוע. וכל אחד הוא דבר בפני עצמו. הידוע זה לך תלמד את ניוטון, את איינשטיין. היודע והידוע והמדע הם שלושה דברים נפרדים, ולכן כל אחד יכול להסתדר בפני עצמו. ולכן יודע אחד בדור א' מעביר לי ידוע אחד. ובדור ב' היודע הבא לוקח את הידוע הזה למקום אחר לגמרי לגמרי, בדיוק הפוך. כי היודע, המדע והידוע זה שלושה דברים. אבל כשאני אומר הקדוש ברוך הוא יודע, אז למה אני מתכוון? הוא, ועכשיו הוא למד, הוא הלך לבית ספר, ועכשיו הוא יודע?
לא, הוא הידע.
הוא הידע. הידע זה הוא. הוא המדע. אומר הרמב״ם, מה שאין הפה יכול לומר, ואין המוח יכול להבין. יש לו?
את אשר לא תשיגו
בשם. אם הייתי מבין את זה, כבר הייתי מתקע. הרמב״ם, כשהוא שואל את השאלה המפורסמת עם הקדוש ברוך הוא והאבן, שהוא יכול לברוא אבן, שהוא לא יכול להרים וכו'. השאלה המפורסמת. אומר הרמב״ם, שאלה באמת מצוינת.
כל היופי. שהוא יכול לראות את זה, שהוא לא יכול
לראות. שאלה ממש מצוינת. באמת, שאלה יפה מאוד. חוץ מדבר אחד. שאין עליה את כללי השאלה. בשביל שתהיה שאלה, צריך שיהיה יודע מדע ידוע. אתה השתמשת במילים יפות, אבל לא הייתה פה שאלה. לא אין לי תשובה. אלא תצלצל אליי שתהיה שאלה. מה אני יכול לעשות? יש שתי דרכים לענות על שאלה. האחת היא לענות על שאלה. והשנייה היא לוודא אם יש פה שאלה. אני חייב נתון. אם אתה שואל אותי על ההשתלשלות, אומר הרמב״ם, דרך אגב, יהיה לך משרה מלאה לשאלות. אל תדאג לי, כל החיים אני מארגן לך מה לעשות. רק יש לי הצעה. אם אין לך מה לעשות, אומרים הילדים, אל תעשה את זה פה. כלומר, אם אתה ממש רוצה לשאול על הבריאה, אז בוא נדבר שתי שניות על הבריאה. ואז תחליט אם אתה רוצה לשאול או לא. אתה לא יכול לשאול בתור יודע שפוגש מדע דרך ידוע על הוא והמדע והיודע והידוע אחד. זה לא עובד. אני יכול לשאול על הכוס, כי אני יש והכוס יש. מבינים למה ראשית חוכמה יראת השם? כי זה נורא מעליב להגיד שאני והכוס מבינים אחד את השני. אבל אני את הקודש ברוך הוא לא. זה מה לי? אני רוצה להיות כאלוהים. ולא רוצה להיות ככוס. זה חטא צדת. חטא צדת הוא המחשבה שבדעת שלך אתה גם יכול להיות היודע, המדע והידוע. זה כל אחר. מאיפה להתחיל? מבית. והלא במאמר אחד יכול להיברות, א', תתחיל מבית. איך אמרנו? ולבית יש קיר בצד ימין, והקיר אומר מותק, אי אפשר לראות את הנה. מדי פעם יוצאים ככה ומציצים. בהשתלשלות. אבל אי אפשר, מה שעשו פה א'. כל מסכת מתחילה בדף ב'. חסידים אומרים למה זה מתחיל בדף ב', לא בגלל הדפוס בהתחלה. גמרת את המסכת? מצוין, אבל את א' לא למדת. שאלו אותך, נו, גמרת את כל המסכת, תגיד מה כתוב בדף א'. אין א'. זה לא הברקה סתם, אין א', מותק. א' זה למילה, א' זה עין. א' זה היש מעין. עכשיו נגיע לבורא קדושים. וזהו בורא קדושים ישתבח שמך לעד. תשמעו איזה עומק. פירוש. שהנשמות שעלו במחשבה יותר מהמלאכים. כי איך המלאכים נבראו? נו, איך המלאכים נבראו? ברוח פיו. לכן הם גוף משרתיו אש. לא עת. נכון? לכן הם גוף. גוף גדול. 500 אמר בגוף. נכון? אבל הנשמות עלו, נו, במחשבה, הם מעל. למה הם נקראים קדושים? עכשיו יסוד אדיר, בפנימיות, תסתכלו, זה מדהים. למה אנחנו נקראים קדושים? אתה חידשת שאתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללו חסלה, מדבר על מי?
נשמות ישראל.
על נשמות ישראל. למה קוראים לנשמות ישראל קדושים? אני מבין למה קוראים למלאכים משרתים, יוצר משרתים. אני מבין? הם משרתים. אני מבין למה קוראים מלאכים, שליחים. הבנתי את העברית. למה נשמות ישראל נקראים קדושים? תקשיבו. וזהו בורא קדושים, הוא מסביר עכשיו את קדושים ואת בורא. שהנשמות שעלו במחשבה שלכם נקראו קדושים. יודעים למה? שכללותן ומקורן הוא מבחינת חוכמה עילה. שנקראת קודש. חוכמה עילה נקראת קודש. זה זוהר. אגב, הרב קוק, את חלק ב' של אורות הקודש, המוטו שמופיע בהקדמה לאורות הקודש, זה קטע מהזוהר שכתוב בה. חוכמה יקרי קודש. זה הזוהר שעליו מדבר פה אתם. חוכמה יקרי קודש. בזה הוא פותח חלק שנקרא חוכמת הקודש. למה? קודש זה מה? מובדל. עכשיו הבנו שחוכמה עילה זה מה? מובדל.
אז נשמות ישראל זה מעל ההשתלשלות?
ונשמות ישראל זה מעל ההשתלשלות. לכן זה נקרא קדושים. זה פילי פלאות. כלומר, הנשמות של גן עדן הם קדושים. הם בעצם מה? נקרא קודש. אבל עכשיו תקשיבו איזה יופי. אז אם הם נקרא קודש, הם נקראים קודש, אבל קודש ברור. הם יש. הם לא חלילה אין. רק הקודש ברוך הוא אין. אז בורא קדושים, תקראו את המילים עכשיו. וזהו בורא קדושים, פירוש שהנשמות שעלו במחשבה שלכן יקראו קדושים, שכללותן ומקורן הוא מבחינת חוכמה עילה שנקראת קודש, וכמו הבן, שהתהוותו הוא מבחינת מוח האב, הבן, יש לו שני דברים שמהם הוא בא. הבן, הילד. מטיפת זרע שבמוח האב, ומהרחם של אמא. במילים שלנו, הרחם זה השתלשלות, התבוננות, אמא. והטיפה, המוח של האבא, זה אבא. חוכמה.
מה עם הביצית?
זה כבר הפגישה. שמביאה להשתלשלות. זה הפגישה שבה יש בקיעה שעולם האצילות בוקע ועובר לבריאה. בהשתלשלות. זה המפגש. זאת הלידה. אבל הטיפה הזאת יכולה לייצר מצב שבו אבא והילד לא מכירים בכלל אחד את השני. לא מכירים כלום. אבל יום יבוא ובדי-אן-אי יגלו. הגילוי הזה, שנייה אחת, התגלית הזאת, היא ההתהוות. הזרע הוא ההתהוות. הוא לא ההשתלשלות. הרחם ההשתלשלות. הקדוש ברוך הוא בורא קדושים, פירושו הקדוש ברוך הוא כמו אב ובן. זה נשמות ישראל. זה האדם הראשון, והיפח באפיו נשמת חיים. נתן בו את מה? את מה? את מה? את עצמו. כי בשונה מכל הברואים, גם מהמלאכים, איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? נו, פסוקים שנצטרך ללמוד היום, ויפח באפיו, אז את מה הוא נתן? את עצמו. לא את האות, את עצמו. זה יותר מהאות, היי. זה, אם יש טיפה אוויר בין הנשימה שלי לנשימה שלך, זה כבר לא מנשים, נכון? נכון? כדי שזה ינשים, מה צריך? שאתה תכניס אותך בי. עכשיו האדם הוא ברור, הפירוש ברור, אני יש לפני עצמו, לא מכיר אותך בכלל. מי אתה? לא ראיתי אותך כבר, לא גדלתי ברחם שלך. נעלמת לי. זה ראשית ההתהוות. אז במובן הזה הטיפה הזאת של המוח, של המחשבה, נקראת הקדושים. כי ההתהוות היא כבר הפגישה עם הביצית. היא ראשית ההתהוות. הכל הדרך משל ממש. נכון. כל מה שאנחנו מדברים הוא באדם. זה כמו שאני אומר שהקדוש ברוך הוא כמו הנשמה בגוף, אבל הנשמה היא נברא. ודאי. לכן הקדושים הם ברואים. בורא קדושים. ברור. כל משל שלנו, הרי, וידבר 3,000 משל כדי להבין שאני בסוף בכלל לא דיברתי על המקור. בסדר? לא, שאלה מאוד פשוטה. היא מזכירה לך משהו פשוט. היא מזכירה לך איך לא. הוא בעצם, אתם זוכרים שללוט יש ייחוס. ייחוס גדול. הוא גם סבא וגם אבא של הבן שלו. כלומר של הנכד שלו. כלומר של הבן שלו. ראית פעם דבר כזה שי? לוט, ככה הסיפור בתורה.
זו המרכז, יש כמה.
יש כמה? מה שאנה מציעה, מה שאנה מציעה לומר רק, זה שמואב, שקורא לעצמו גם מואב, שהוא האבא של רות המואביה, ושל משיח בן דוד, והוא מה שיוצא בסוף מסדום, שעליה מתפלל אברהם בהפיכה, שאולי במואב, זה הצעה עמוקה מאוד, בגאולת העולם, במשיח, הקדוש ברוך הוא מגלגל בצורה הכי נוראית שמופיעה, שראשית ההתהוות, טיפה של אבא, מופיעה גם עד הסוף. זאת הצעה עמוקה מאוד, מעניינת, שצריך לחשוב עליה כשנגיע לשם. קלטתי.
וגם הבא בעצם באבא, אין שם אימא.
אין שם כאילו אימא. זו נקודה מאוד עמוקה שצריך להבין אותה. שימו בצד רגע, אני רוצה לגמור את השורה האחרונה.
לא, אני מבין אבל דבר אחר.
תנו לי רק את השורה האחרונה, ואז, בסדר? השורה פה, ואז מיימיין. וכמו הבן, שהתהוותו הוא מבחינת מוח האב, הנה הם בחינת בריאה מי? הקדושים. של יש מאין. אני רק רוצה שנייה אחת לגמור את העניין, כי פתאום חרגנו. כלומר, נסיים את מה אומר המתמטיקה עכשיו. נסיים את המינוס של נשמות ישראל. הרי הנשמות מה ירדו איננו ירידה לצורך עלייה. מה שאלנו כל הזמן, אם הן עלו במחשבה, נו, אז אנו יכולות לעלות. אומר התניא, קדושים בכל יום יעללו חסלע. אבל מה נאמר על הקדושים האלה שנקראים קדושים? כי הם הבחינה של מה? של המחשבה. עליהם נאמר מה? נו, בורא. בורא קדושים, מה בא להגיד? שלמרות שהקדושים הם קדושים ומובדלים וכולי וכולי מכל גדר של גוף, של זמן, של מקום, המלאכים נבראו במה? נו, נו, המלאכים נבראו בדיבור, במאמר. אבל הקדושים עלו, איך? במחשבה. אז הם מאוחדים בעצם ממש בראשית ההתהוות, אבל גם הם בגדר של נברא בריאה יש מאין. בורא קדושים. לכן מופיע המשפט בורא קדושים. גם הם בגדר של בריאה יש מאין. וכנראה שהנשמות האלה, כשהן יורדות לצורך עלייה, הכוונה היא לעלייה מעל הבריאה. אני עוד לא מבין איך. לא מבין מה כתוב, אבל אני מבין את המפתח שהולכים לחפש עכשיו. יש איזושהי עלייה מעל מדרגת הבריאה, שאותה צריך לקלוט. סלטניה עוד מעט הוא יסביר לנו, הוא ידבר מיד על כל המושג של נשמות, לא עכשיו, אנחנו ניכנס למחר, על כל המושג של הנשמות שבגן עדן.
זה לפני השם?
זה יותר, זה לא עולה שנייה. הוא ידבר על המושג של הנשמות שבגן עדן ויגיד, כל זה במדרגת בורא קדושים. כל זה במדרגת בורא קדושים. אבל יש שלב הרבה יותר עמוק. השלב היותר עמוק זה כשהנשמה תחזור לגוף. הוא ייקח אותנו פה עכשיו למסלול של גן עדן ותחיית המתים. הסדר של המאמר פה זה שלוקחים אותנו הפעם, שונה מכל המאמרים, אתם ראיתם באדמור הזקן, לוקחים אותנו להמון מקומות, כדי שבסוף נגיע למקום הגבוה ביותר מכל המקומות. פה. איך קראנו לו? לא בשבת, אלא יום שני בשלוש. לכאן, לכאן, לכאן. כלומר, הוא לוקח אותנו לכל המקומות, הוא ייקח אותנו עכשיו במסלול לגן עדן. ויגיד לנו דרך אגב, אל תתבלבלו, גן עדן זה לא העולם הבא. גן עדן זה העולם הזה. מאיפה אני יודע? כי עכשיו הנשמות בגן עדן. אז זה עכשיו. אז מה זה תחיית המתים? תחיית המתים הוא יגיד לנו זה כשהנשמות תחזורנה לגוף. ואז תהיה ירידת צורך עלייה. ומעין זה מתרחש בשבת. והיום יום שני. צריך לעצור כי עוד מעט יום שני בשלוש. וכמו הבן שהתהוותו הוא מבחינת מוח האב, הנה הם בחינת בריאה יש מאין. והיינו מבחינת שמך. לא מבחינת עצמותך, אלא מבחינת שמך. ממשגב שמו לבדו. וזהו ישתבח שמך. והוא מסיים במשפט. ולכן רואים את המילים האחרונות. ירדו הנשמות האלה ונתלבשו בגוף מהדורה א' כדי להתכונן למהדורה הסופית שבה הנשמות יחזרו לגופות, ואז כשהנשמה בגוף תופיע, תופיע העלייה מהבריאה. נתעלה מעל הבריאה. אתם מבינים? ויחל אלוקים מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אתם שומעים? בשבת אנחנו נגיע אל מעל ויחל מהבריאה. נגיע אל מעל מושג הבריאה. אבל בשביל זה היינו צריכים את המסלול. השלב הזה הוא עובר לשאלה, אך עניין העלייה מהו? So what is עלייה? וגם להבין, וכאן הוא מתחיל את מושג העלייה מתחיית המתים, עושה לנו טיול קצר בהבהרת המושגים בעיקר של ממלא וסובב כל אלמין שור, ואז נחזיר אותנו מהמושג של עולם הזה שחלקו גופים וחלקו נשמות לעולם שחוזר להיות נשמות בתוך גופים. וזה רוצה הקדוש ברוך הוא.